ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמרנו שהרב קוק כתב ספר, השארתי אותו בסוף על השולחן, לא צריך אותו, גדול ורחב על השמיטה בשם שבת הארץ, הנה הוא פה. כולו ספר הלכתי, מלא בכל הנושאים ההלכתיים ש... זה בוויגדור היו הרבה שנים שהוא לימד את זה קבוע. כל שנת שמיטה, היה יושב פה, מלמד את שבת הארץ. הייתם רואים איזה שליטה שלו בוויגדור, זה פשוט אי אפשר להאמין. וכל האותיות הקטנות... גם השנה?
לא,
אני לא יודע. וכל האותיות הקטנטנות האלה כל הזמן מאיר הערות ומקשב ומתרץ ומסביר ומסכים ולא מסכים ומביא את דעת החולקים וכו' וכו', ממש בצורה מקדימה. עכשיו, הרב קוק לכל הספר ההלכתי הגדול הזה כתב הקדמה של איזה 5, 6, 7, 8 עמודים, והיא הקדמה שטוענים, אם נלמד אותה ואם נראה שזה נכון, שהיא באמת מעט בכמות ומרובה באיכות. זאת אומרת, הוא כולל ממש עניינים רבים שקשורים לעם ישראל ולארץ ישראל וכו' וכו'. גם בצילום שלפנינו, אז כתוב למעלה את המילים, אני חושב עוד פעם אחת סליחה, ראשי פרקים, כאילו הוא עצמו נתן כותרת, אז הוא כותב ראשי פרקים על ערך השמיטה והיובל בחיי ישראל. אנחנו כמעט לא קוראים כלום, אז גם אם אין מספיק דפים. בכלל ובפרט, בתחיית האומה. בקיצור, יש פה ממש דברים רחבים ויסודיים ביותר. אנחנו היום נלמד בצד השם מה שהוא כתב בכותרת, אז אנחנו נסתכל ביחד, זה בסך הכל פה מעט מאוד. בכותרת כתוב, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. זה פסוק מספר שמואל. ואמרנו שלכאורה התוכן של הפסוק הזה משמעותו עם אחד, במובן של עם מיוחד, עם שאין שני לו. אז יש עולם מלא, 70 אומות העולם, אבל פסט, מי כעמך ישראל שהם גוי אחד כמו הם הם. כמו הגוי הזה עם האחדות שלו, עם המיוחדות שלו, עם הייחודיות שלו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ולפי זה מה פירוש המילה בארץ? אמרה בעצם בעולם, על פני כל העולם כולו, על פני התבל כולה. נתפעל הנביא, שמואל הנביא, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה נראה לי הפשט של הפסוקים, לא הסתכלתי במפרשים, אבל הסתבר שככה מישהו יפרש לפחות. אבל הרב קוק מביא פה קטע מהזוהר שלכאורה באמת מפרש את זה אחרת. ובזוהר כתוב ככה, גוי אחד בארץ. אז כמובן שלושת המילים האלה, מאיפה הזוהר לוקח? מהפסוק, נכון? זה ציטוט. אז כאן מסומן לך ציטוט. אתה צודק. כי הפסוק, מי יקרא לך ישראל? גוי אחד בארץ. אז הזוהר לוקח את שלושת המילים האלה, גוי אחד בארץ, ואומר, אני לא יודע אם לקרוא את זה בסימן שאלה, או כאן אפשר, ודאי בארץ הם גוי אחד. כל מיני, זה שאלה קצת כמו פשיטה, שמקובל הרבה פעמים בגמרא. ולכאורה, מה הסיבה להגיד שזה פשיטה? כסיבה פשוטה, שלכאורה בוודאי שלכל עם יש את הייחוד שלו. הם עם אחד, נכון? וכן הלאה וכן הלאה, תעבור כל אומה. חז"ל וגם הרב קוק בהרבה מקומות ייחסו שיש, אמרתי קודם מספר 70 מאות העולם, שבאמת יש 70 תכונות, 70 עמים, פעם איזה הקשר כשדימינו את זה לאיזה קונצרט שיש בו 70 כלים, אז יש להניח שכל כלי יש לו את הייחוד שלו, כל כלי, כל אומה. ועד רבה, מי שמבין בקונצרטים, אז זה בטח הוא שומע שכל הכלי מוסיף את המימד שלו ואת הנופך שלו, ואם אחד מהנגנים האלה חסר, אז כל התזמורת היא קצת, יש בזה נקודה של חיסרון. לכן, להגיד משפט שעם ישראל גוי אחד, זה לא מובן לזוהר. ודאי בארץ הם גוי אחד, כי כל גוי הוא גוי וכל גוי הוא אחד. מה כוונת הביטוי? ואני חושב, אם ההזכרה הזו נכונה, אז ההמשך, התשובה של הזוהר היא, אמה עקרון אחד ולא אינון בלכודיו. ולכאורה התשובה היא, והאמת שגם אם כאן זה לא ברור, אבל מההמשך של המאמר זה יהיה ברור לגמרי, שאמה, הכוונה היא ארץ ישראל. והמילה ארץ בפסוק, אין הכוונה כדור הארץ, אלא הכוונה לארץ ישראל. אמה עקרון אחד ולא אינון בלכודיו. אמה, אם ארץ ישראל, הם נקראים עם אחד
שהוא בארץ ישראל,
ולא, נכון, משהו כזה, ולא אינון, מה שאתה אומר, ולא אינון בלכודיו. תראה, השאלה הזאת היא שאלה באמת יסודית, ואני חושב שגם בעם ישראל נחלקו על הדורות רבים. אפילו בשבת מישהו שאל אותי, אני חושב, לא זוכר באיזה הקשר מסוים, אנחנו דיברנו בסעודה שלישית על מושג של עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל. עכשיו שמישהו שאל אותי מה יותר חשוב או איזה פתאום כזה, היה איזה דיבור על העניין הזה. למה יש מקום לדיבור כזה? כי בהחלט יכול מישהו להגיד, או נגיד שהעם ישראל זה העיקר, אפשר להגיד, תורת ישראל זה העיקר, וארץ ישראל היא איזשהו מכשיר מסוים שבו אפשר להתקיים, בו אפשר להתגשם, בו אפשר לקיים וכולי וכולי. תכף נרחיב את זה טיפה יותר. וממילא, בסדר, זה חשוב, אבל זה לא במדרגה, בטח לא של תורה ובטח לא של העם. ולכאורה, הזוהר הזה רוצה לומר שיש איזה קשר, איזה תלות, איזה זיקה בין העם לבין הארץ, שאחד לא יכול להתקיים בלי השני. אינון בלחודיו לא קיימים. אני למשל אחדד לכם את זה עד הסוף, לצערי הרב, נהרג היהודי הזה, הרב משה טברסקי, אומרים שהוא יהודי תלמיד חכם גדול, הנכד נדמה לי של הרב סולובייצ'יק, שם בפיגוע בהר נוף. ומישהו שאני מכיר, היה שם לנחם, בשבעה. אז האמא מארצות הברית, האמא של אותו רב, באה לארץ וישב שבעה פה בארץ. טוב, אז אין אדם נתפס בשעת צערו, אבל האמא זו של הרב טברסקי, שהיא הבת של הרב סולובייצ'יק, היא אמרה, אמרתי לו לא לעלות, אמרתי לכל הילדים שלי שלא יעלו, הוא לא שמע בקולי. טוב, אז אמרתי, במר ליבה, היא אמרה, אמרתי לילדים שלי לא לעלות, אני קורא שהעולים שבינינו לא שומעים, והנה הוא עלה ותראו מה קרה לו שהוא נרצח שם בבית הכנסת בהר נוף. אבל המשפט הזה שלה...
לא משנה איפה הוא היה, אמרת הדין...
כמובן, כמובן, הרבה טענות אפשר להגיד נגד המשפט הזה. אבל המשפט הזה שהיא אמרה, אפילו אני אמרתי שאין אדם נתפס בשעת צערו שהיא אמרה משפט כזה, אבל בכל אופן זה כן מראה איזושהי גישה שבטח היא רווחת בעולם היהודי, ואפילו העולם היהודי השומר תורה, שארץ ישראל זה סוג של... מעלה, מדרגה, לוקסוס, אני יודע, אולי לימות המשיח תהיה חשובה. אבל בינתיים, אותה אמא, בת של רב סולובי, אם זה נכון, הציטוט, אומרת, אמרתי להם לא לעלות, השתגעו על השכל, מה יש להם לחפש שם? ושוב, זה חוזר לאותה נקודה, איפה היחס בין תורה לבין נגיד ארץ ישראל? אפשר בלי, לא כדאי להסתבך עם העסק הזה. וכמובן, ששנת שמיטה, אני חושב שהרב קוק הולך פרודר להוביל את הקו הזה, היא באה להעיד או לסמל את ההפך הגמור. כולנו יודעים שאין שנת שמיטה אם לא מתקיימים שני תנאים. כמו שלמדנו היום על היחלוקו. אז כדי יחלוקו יש כל מיני תנאים. שנת שמיטה חייבת להיות בשני תנאים. תנאי אחד זה כמובן עם ישראל, תכף נסביר מה שאלי אומר. ותנאי שני זה כמובן ארץ ישראל. זאת אומרת, אם זה לא ארץ ישראל, אז אין שמיטה. אבל תגידו, זה פשיטה, זה מצוות התלויות בארץ, אבל החידוש הוא שגם אין שמיטה בלי עם ישראל. כי מתי שעם ישראל לא נמצא בארצו, אז כידוע כולנו, לפחות מקובל ככה להלכה, הרוב הפוסקים, ששמיטה בזמן הזה, דרבנן. הרב עובדיה, עם כל הקולות שלו, הוא אפילו בנה על זה שחלק מהראשונים אומרים ששמיטה בזמן הזה היא מנהג. אפילו לא תקנה דרבנן. זאת אומרת, היא בוודאי לא דאורייתא. כאשר עם ישראל יחזו לארצם ולשבטיהם, וכל שבט יישב במקומו, יחזור היובל, יחזור השמיטה. אז יש פה דבר ממש נפלא. יש פה ממש חיבור מיוחד בין העם לבין הארץ, שאם אין את שתי המרכיבים האלה, אין שמיטה. אז אני אומר בליבי אולי, שאולי זה שהרב קוק רצה לכתוב שמיטה, הוא אמר, שמע, השמיטה היא... או גם מצוות אחרות התלויות בארץ, אבל לפחות שנת השמיטה היא אבי אבות המדגישה והמסמלת, הוא גם הולך לדבר על שמיטה ויובל, את התלות, את הקשר בין שני הגורמים האלה. שזה כאילו מתבטא בעובדה, למשל, שיש מצוות שמיטה. אבל בעומק העניין, הם באמת מחוברים, הם באמת מתקשרים. ולכן, בכותרת להקדמה למעלת השמיטה, הוא הביא את הדרשה הזאת של מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. מכוחה ובזכותה של ארץ ישראל הם יכולים לבטא את הייחוד שלהם. הם אחד דווקא בארץ. אני הבאתי קצת אורות מה שהיה בארון, נראה ככה בערך שתיים ביחד. כולם אני חושב מכירים אליהו שואל.
אני אומר אם זה אבל תכף קולום.
כל אומה זה ככה?
כל אומה אני מבטא את היחידות של הארץ.
אוקיי, שאלה מאוד יפה. אז אולי עוד שנייה נענה עליה, אני חושב.
אם אנחנו נהיה בצרפת?
לא, כל אומה, ספציפית אמריקה, מבטאים את עצמתה, באמריקה, אולי אם היינו ב... סתם אומר, כל אומה שיש לזה טריטוריית ארץ, מבטא את היחוד של הזמן, במיוחד לנו למשרד שמבטא דווקא את הארץ שלו.
הוא אומר שגם אמריקה, נגיד אם תיקח את כל האמריקאים ותפזר אותם בכל העולם, נגיד מתמסמסו. אז בזכות מה הם, אומה אמריקאית, כן, תקועים שם בצפון אמריקה.
זה שאנחנו חזרנו אחרי 2,000 שנה.
הנקודה היא שהאומה שלנו לא שלמה עד שהיא לא תהיה בארץ ישראל
ספציפית.
אם תיקח את כל האמריקאים ותשים אותם בכל איראן, ואת כל איראן תשים בכל ארצות הברית, יצא לך אמריקאים כמו באיראן. כאילו זה עיקרי אמריקה. אנחנו חלק מהגוף שלך, אוקיי, של אמריקאי זה הגוף שלו, ואז נגיד אם אתה באמריקה בסיכון כזה, לא, חלק מהגוף שלך זה הארץ. כל עוד אין לך את הארץ אתה לא שלם. לא רק בעניין שלך, חלק מהגוף שלך זה הארץ.
עכשיו, אנחנו נקבל מה שאומר דידי, קצת תוספת, זאת אומרת, לא אמרת הביטוי, חלק מהגוף שלך זה הארץ. אבל תכף אולי נוסיף לזה טיפה. או, זהו, אז כן, זה יהיה הרחבה של העניין, אז זה בסדר גמור. אז במאמר יותר ידוע ויותר מפורסם, שבו פתח הרב צוק את...
התכוונתי שזה כאילו...
את הספר אורות, כתוב, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, או איננה דבר קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. אז מה הרב קוק פותח את אורות? שרב ציודה אמר, אולי בשמו, שזה הקודש הקודשים שבספרים, אולי, על כל פנים. הוא אמר, הוא אומר, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, איננה אמצעי למטרה של התאגדות כללית. זה ממש כמעט חוזר למה שאליהו שאל, עוד שנייה אחת. שמו, נגיד, בתקופה הזו של הרב קוק, התנועה הציונית התחילה לפרוח, והאדמו"ר הגדול שלה היה הרצל. עכשיו, אם הרצל הקים את ההסתדרות הציונית, והסתובב בכל העולם, וניסה לעזור ליהודים לחזור לארץ ישראל, מה הייתה המטרה שלו? מטרה שלו בוודאי הייתה מטרה, בדיוק מה שכתוב בו במשפט הזה, אמצעי למטרה של התאגדות כללית. הוא אמר, יש הרבה אנטישמיות, היהודים מתגלגלים בכל מיני ארצות בעולם, החיכוך הזה בין גויים לבין יהודים יוצר מתחים, יוצר שנאה, יוצר מהומות, יש לי פתרון. מה הפתרון? נלך לארץ ישראל, וממילא ארץ ישראל תהיה המקום שבו יהודים יכולים לעבוד לעצמם, לא תלויים באחרים, לא מנזים באחרים. אגב, בעומק העניין אני חושב שכאשר עלתה ההצעה ללכת לאוגנדה והרצל היה מאלה שהעלו אותה ותמכו בה, זה בדיוק בגלל זה. כי אם המטרה היא רק איזה חבל ארץ להתארגנות, אז באמת זה גמיש ואין כל כך נורא, לא כל כך נורא אם החבל ארץ הזה יהיה מקום אחר. טוב, והיה על זה דיון גדול, ובסופו של דבר איכשהו הדבר הזה ככה נפל בשן ועין. כמעט בטוח שהרב קוק כותב את זה נגד אותה רוח ששררה באותם ימים, שארץ ישראל איננה מה שהיה הדגל הנישא בפי כל של התנועה הציונית וכו' וכו' של אז. מה? מטרה של התאגדות כללית. עכשיו הוא מוסיף עוד משפט, או של החזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. עוד שמעתי פעם בצעירותי שהיה איזה יהודי אחד בשם אחד העם, שגם הוא היה מראשי הקהל מבחינה ציונית, והטענה שלו שצריכים לעלות לארץ מבחינה רוחנית. מה קרה מבחינה רוחנית? כי כל אחד גם מבין שיש עם בארצו, אז כביכול התרבות והצדדים הרוחניים של אותו עם גם יכולים להתפתח בצורה יותר טובה, כי מפוזרים אחד כאן ואחד כאן, אין קשר, אין חיבור, אחד לא מפרה את השני. אז הוא היה יעני יותר רוחני מהרצל. הרצל דיבר רק על לפתור את הבעיות של אנטישמיות וכולי. הוא בא ואמר, שמע, גם מבחינה רוחנית, ההתאגדות, הקשר, הריכוז של עם מסוים במקום מסוים, זה מוליד, מפרה, עוזר. והרב קוק גם לזה לא מסכים. אפילו כאילו לצד הרוחני הוא אומר שלא. אומר,
ראובן. מה הטענה הזאת? זה לא...
בדיוק, נכון, אותה חולשה. לכן הוא אומר, זה לא זה ולא זה. זה לא מסגרת מדינית, זה אפילו לא איזה מין פטנט של מסגרת להחזיק את קיומה החומרי או אפילו הרוחני. אלא מה? כאן הצד השני, ואני חושב שבזה גם אנחנו פחות או עולים לאליהו. הוא כנראה יגיד, אני חושב, שכל מדינה היא נכנה מכל אומה, הארץ עוזרת לה להחזיק את המצב החומרי ואולי אפילו הרוחני המיוחד לה. והיא נכנה, היא תפזר אותה יכולות שהיא תיעלם. אבל עם ישראל, הקשר שלו הוא לא זה, הוא לא רק זה, הוא בעיקר לא זה. אלא ארץ ישראל היא חטיבה, פה יש מילה קשה, עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. אז גם אם אנחנו לא מבינים כל מילה, אבל כל אחד מבין שכאן כתוב שהחיות של עם ישראל, הדלק שלהם, מה שמניע אותם, מה שנותן להם איזשהו איחוד, עצמאות, תכונות, כוחות, זה ארץ ישראל. זה לא מסגרת שבתוכה אפשר לפתח דברים, אלא היא הרוח במפרשים של עם ישראל. טוב, עוד קצת מילים שהוא אומר, קשורה בקשר עצמותי עם האומה, חבוקה בסגולה הפנימית עם מציאותה. מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהציל לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית. מה זה השכלה רציונלית? השכלה רציונלית זה שתי הדברים שאמרנו מקודם, הגישה של הרצל מצד אחד, של אחד העם מצד שני, זה השכלה רציונלית. אדם מנתח, אומר לעצמו, היהודים רוצים לעזור לארץ ישראל, מה המטרה, מה נרוויח, מה נפסיד, וכו' וכו'. ואני חושב שגם הציטוט של אותה אישה בשיבה, זה גם במסגרת השכלה רציונלית. כי אם זה הכל שיקולים רציונליים, אז אתה אומר, מה אנחנו מרוויחים, מה אנחנו מפסידים, אולי הרווח שווה את ההפסד, אולי לא שווה את ההפסד, ואולי לא כדאי. אז הוא טוען שכיוון שגילינו כרגע, או טוענים אנחנו, שיש בה איזשהו קשר סודי לעם, משהו כזה, איזה קשר סודי לעם, אז ממילא אין אפשרות להשכלה רציונלית, סתם אדם שמנתח בראש שלו, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, דיינו משהו יותר ככה סודי כזה, מיסטי, בטבע הרוחני אשר בנשמת ישראל, שולחת קוויה בצבעים בכל אורחות וכו' וכו', ועל ידי אותם סודות אני אדלג לסעיף ב', עוד כמה שורות בסעיף ב'. בסעיף ב' הוא חוזר על הנקודה הזאת, על ידי ההתרחקות מהכרת הרזים. מה זה רזים? תורת הסוד, תורת הקבלה, התורה שכאילו יודעת מתחת לפני השטח מה פועל ומה משפיע, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אז הכל נהיה ככה יותר חיצוני, יותר כללי, יותר רציונלי, מה שהוא אמר מקודם, על ידי התרחקות מהכרת הרזים. באה הכרה, התנקרות אל סוד השם, אז כל הסגולות יהיו דברים תפילים. ארץ ישראל נהיית, כמו שאמרנו מקודם, איזה צ'ופר, איזה מעלה, איזה משהו שאפשר להרוויח ממנו כל מיני רווחים, אבל רק הקשר הסודי בין העבר, בין העם לבין הארץ, מגלה את אותו חיבור מיוחד.
אי אפשר להסביר את זה רק בספר?
מה?
זה קשר סודי, כי מה, אי אפשר להסביר?
א', אפשר, אבל זה לא רק. זאת אומרת, מי שילך בעקבות ההסברים הקודמים,
יש עוד.
מה? בדיוק. וכל זה כתוב במילים האלה. כל זה כתוב במילים האלה, מי כעמך ישראל גוי אחד. המילה אחד מבטאת את אותו אופי, תוכן, מעלה מיוחדת שיש לעם ישראל, שכל אותו תוכן, אופי מיוחד, יכול להתקיים, יכול להתגשם רק בארץ ישראל. זה מבחינת עם ישראל. יכול להיות אותו דבר נכון גם מבחינת ארץ ישראל. היה לי שם על השולחן ולא הבאתי לכאן, כולם יודעים שיש פסוק בתוכחה, ושממו עליה אויביכם. בתוכחה בספר ויקרא כתוב שמתי שעם ישראל יגלו מארצם, אז ארץ ישראל תישאר שוממה. אז רש"י שם אומר שבתוך כל הקללות הרבות זה ברכה. מה ברכה? שאם עם ישראל יעזבו את ארץ ישראל, ארץ ישראל לא יקלוט גוי אחר, לא יקבלו אומה אחרת שתוכל לגור, לחיות, להתקיים, להתנחל בארץ. והרמב"ן שם מעריך בצורה מאוד יפה, הוא כותב שמשך 1,500 שנה, לא יודע, מאז החורבן, עד מתי שהרמב"ן כתב את מה שהוא כתב, ארץ שכל כך הייתה רחבה ומפותחת ומלאה בחקלאות, בזמן שעם ישראל היו בארץ ישראל, בימי בית ראשון, בימי בית שני, עם החורבן נהייתה שוממה לגמרי. אגב, זה ידוע שרוב רובם של הערבים שהיום חיים בארץ וככה מוצאים לנו תמיץ מדי יום, הם התחילו להגר לארץ באותם 100 שנים במקביל למתי שהתנועה הציונית התחילה לעלות את יהודים לארץ ישראל. הרצל ואלה בכלל לא חשבו שיהיה בעיה עם הערבים, מסיבה אמיתית. היו פה כמה פלחים מסכנים שבכלל גידלו, אני יודע, כמה דונם הם מסכנים. רוב הארץ, כמו שכולנו מכירים מהסיפורים, הייתה שוממה, הייתה ביצות, הייתה גוניש מגוניש, במשך מאות מאות שנים. ועמים רבים ניסו לכבוש אותה ולפתח אותה. צלבנים באו והמוסלמים באו, וכל אלה לא הלך להם. כביכול, אתה אומר, העם לא יכול בלא הארץ, מה שדיברנו כרגע, והארץ לא יכולה בלי העם, זה הצד השני של העניין הזה. נקודה אחרונה, בעולת ראייה יש פסוק מתוק שכולנו אומרים, כשאנחנו מגיעים בזמן, לפעמים גם לי זה קורה, לתפילה, אז אנחנו מסכים גם להגיד את הוידו. וכשאנחנו אומרים את הודו, אז אחד הפסוקים שם הוא, והרב קוק כותב על זה כמה שורות ובזה נעצור, הוא כותב ככה, ביותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה. שם מדובר שהקדוש ברוך הוא נתן, נכון, שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. הוא כותב, אשר קראת את אברהם, פרשות שבוע, שבועתו ליצחק, פרשות שבוע, וימדי על יעקב, שמה? לך אתן ארץ כנען. אז שלושת האבות הוא הבטיח את ארץ כנען. ואז הוא אומר, מתי זה קרה? ביותכם מתי מספר. כמעט וגרים בה. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב, כמה אנשים הם היו? שתיים, שלושה. יעקב היה 15 אנשים מבחינת המשפחה. ובימים האלה של אותם מתי מעט, הבטיחו את ארץ ישראל לעם ישראל. אז הוא אומר, מה הדבר הזה, מה המשמעות שלו, מה הפסוק בתהילים צריך להשתבח בעובדה שביותכם מתי מעט. אז אין לכם את זה, אבל אני אקרא את זה ונסה קצת לתפוס. קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה אינו דומה, אנחנו מסיימים בשאלה של אליהו עוד פעם, אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. איך הקשר הטבעי מתנהל בדרך כלל? קשר טבעי מתפתח במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס ביחד לגור, נכון? איך צרפת נהייתה של הצרפתים? אז מסתום במשך הרבה 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 שנים, כל מיני אנשים היגרו, לאט לאט התחברו אחד לאט לאט, פיתחו איזו שפה משותפת, פיתחו מנהגים מסוימים, החליטו שהם מתארגנים אחד עם השני, קבעו לעצמם איכשהו גבולות, ואז בתהליך שגם אנשים רבים וגם שנים רבות נהיה איזשהו זיקה בין ארץ מסוימת, בין חבל ארץ מסוים לבין העם שיושב עליה. בא הפסוק פה בתהילים להגיד שכל הפטנטים האלה לא פעלו בעם ישראל. גם לא הייתם רבים אלא הייתם מעטים, וגם זה לא היה בשנים רבות אלא זה היה ברגע אחד של הבטחה. והם הם הדברים. אם הקשר הוא טבעי, אז הוא רק ברמה הטבעית. אז מאלה, מה המטרה? ביטחונית, כלכלית, תרבותית, של אותו עם שיושב בארצו ומתארגנים ביחד כדי לחיות ביחד. כיוון שכאן זה לא רק הקשר הטבעי, אלא כל מה שדיברנו היום, אז מאלה זה גם נולד בצורה שונה, לא בצורה רגילה. מה שאין כן, הקשר האלוקי ממקור הקודש שהתקשרה כנסת ישראל בארץ חמדה. כנסת ישראל זה לא דווקא עם ישראל, זה לא כאילו האנשים, אלא כנסת ישראל זה ביטוי שהרוחניות של האומה, הנשמה של האומה, העמידות, התכונות, הכוחות של האומה מחוברות לארץ ישראל. טוב, כדי שאותם כוחות יתחברו לארץ, לא חייב להיות הרבה שנים ולא חייב להיות הרבה אנשים. התחיל, אדרבה, התחיל דווקא ביותכם מתי מספר ובזמן קצר, מיד עם הופעם בארץ. אז גם הפסוק הזה שאנחנו אומרים על הבוקר, ביותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה, ונוצר החיבור הזה. כל הדברים האלה מראים על מימד העומק, הבלתי משוער, אפילו כמעט להשכלה רציונלית, של עומק החיבור שבין עם ישראל לארץ ישראל, וממילא אימה עיקון אחד ולא בלחודיו, את כל הכוחות אפשר לגלות, אפשר לחשוף, אפשר להגיע אליהם רק בארץ ישראל, וארץ ישראל נהיית ארץ ישראל רק בזכות עם ישראל, ובמידה מסוימת זה אפילו בא לידי ביטוי במצווה כמו מצוות שמיטה. ולכן מי הוא עם ישראל ומי ארץ ישראל, ועל החיבור ביניהם זה כנראה יהיה הנושא, כל פנים זו הכותרת, שבזה נגלה גם בסופו של עניין מהי עניינה של השמיטה.